במציאות הם צריכים לעבוד כמו חמורים, ואין להם באיזשהו מקום גם זמן להתעסק עם דברים אחרים. הרי מה שקרה, וזו בעצם השאלה ששואל, זה גם, גם דבר שאנחנו הזכרנו אותו כמה פעמים כבר, הרי בסוף פרשה קודמת, הוא אומר, הוא מגיע לפרעה, ואז במקום שיהיה טוב, נהיה יותר גרוע. נהיה יותר גרוע, באים אליו, אומרים, מה, תראה, מה, במקום לעשות טוב, עשית לנו רע. מה, איזה מין גואל, איזה מין גאולה. מה, במקום גאולה, אנחנו כאן, יש לנו עבודה כפולה. ואז באמת, וישוב משה אל השם, ויאמר, השם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי לפרעה לדבר כפיך, הראה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. וכאן יש, לכאורה, כאן יש בעיה מאוד קשה להבין את המערכת, יחסים בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. כי לכאורה, זה שיח חוצפה. אתה בא ואומר לבורא עולם, למה הראות על העם הזה? זה השיקולים של הקדוש ברוך הוא. מה זה השאלה המחוצפת הזה? עכשיו, מצד שני, גם לא רגע, מה התשובה? ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה. ביד חזקה ישלחם, איזה תשובה? אני לא הבנתי, מה התשובה? הוא שואל אותו, תגיד, למה הרבצת ולמה עשית חיים קשים ליוסלה? והוא אומר לו, אתה תראה מה אני אעשה לפרעה.
אנחנו בתנאים שלהם בכל הדברים.
איפה השאלה? איפה התשובה? איזה מין תשובה יש כאן? מה זה אתה תראה? לא קשור לזה, שאלת למה, אני שואל לך למה עשית את זה? תגיד לי, כי ככה, כי ככה, לא, אתה תראה מה שאני אעשה לו. אבל בסדר, אבל למה? ואז ממשיך הפרשה שלנו, ויאמר אלוקים למשה, ויאמר אליו, אני השם. וירא אל אברהם וליצחק וליעקב אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי אותם לארץ כנען, את ארץ מגורם, אשר גרו בה, וגם אני שמעתי נקד בן ישראל אשר מצרים מעבדים אותם, ואזכור ריבותי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם עבודתם, וגאלתי אתכם מזורה נטויה, ושבטים גדולים, ולקחתי אתכם... טוב, נו, אז מה, מה התשובה? אין תשובה לכאורה. אז קודם כל, יש כאן התייחסות לקטע שזה שאמרנו, שיש כאן איזה קצת חוצפה. כמו שהאור החיים הקדוש אומר, מה אתה, איך אתה בכלל מעיז אותי, בר מינן, איך אתה מדבר איתי בכלל? וידבר אלוקים, אלוקים זה מידת הדין, וידבר אלוקים במידת הדין אל משה. אחרי שהוא פונה אליו ככה, אומר, למה הראות? אומר, אז דבר איתו, אומר, אדוני, זה שאני הראיתי לך פנים יפות, וחייכתי אליך, והיינו כאילו סחבקים, אני לא חבר שלך. אני הבורא. אני האלוקים. אתה צריך להתייחס אליי בהתאם. איך אתה מעיז ככה לדבר איתי? אבל אחר כך הוא נהפך, ואומר אליו, אני אשם. אבל אני אשם, אני מידת הרחמים. השילוב הזה שתמיד של מידת הדין, מידת הרחמים, תמיד אומר דרשן. חשוב להבין מה, מה בעצם התורה אומרת לנו. אז כמו שאמרנו, קודם כל כאילו פנה אליו מידת הדין, ואחר כך הפנה את זה למידת הרחמים. למה? כי בסופו של דבר, הרי משה רבינו, למה הוא שואל את השאלה? בגלל האגו האישי שלו?
לא.
הוא דואג לעם. עכשיו, חשוב להבין את זה. מי שדואג לעם ישראל, דואג למי? דואג
לבורא עולם.
יפה. כי העם ישראל זה הבנים של הבורא. ואם אני דואג לבנים, שלא סימן שאני דואג לבורא. היות וכך, אני אשם. זאת אומרת, נכון שאתה לא צריך ככה לפנות, אבל אני מבין מאיפה זה בא, ולכן אני פועל לך במידת הרחמים, נכון שעל פי הדין בעצם הייתי צריך עכשיו לטפל בך כמו שצריך. כי אתה לא צריך לדבר איתי ככה. אבל היות ואני יודע מאיפה זה בא, מאיפה זה נובע, שזה לא נובע חס ושלום מזלזול, אלא להפך מדאגה כנה ואמיתית לעם ישראל, שזה הבנים שלי, שזה כאילו שאתה דואג לי בעצם. אז לכן אני מקבל את זה, אני אשם. אבל באמת הוא אומר לו, אתה חושב לרגע שאני דין, ויאמר אלוקים, אני אשם. זאת אומרת, גם במידת הדין, יש רחמים. זאת אומרת, אין דין בלי רחמים. וזה מה שאומר למשה רבנו. אז איפה הרחמים כאן, ומה בעצם אומר לו? התשובה היא, ויראה אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זו התשובה. מה הכוונה? בא לכאורה ואומר, אני עד עכשיו נודעתי בשם מסוים. שהיה כנראה, לפי ההבנה, שם בדרגה יותר נמוכה. זאת אומרת, התגלות ברמה יותר נמוכה. כי אנחנו כולנו יודעים שההתגלות הכי גבוהה הייתה ההתגלות למשה.
כן.
עכשיו, יכולים
לעבור לעשות.
לא. זה מה שהוא אומר לך עכשיו. שמי השם, לא נודעתי להם. זאת אומרת, השם, השם, לא נודעתי לאברהם, יצחק ויעקב, רק לך. אתה קיבלת את המעלה הכי גדולה שיכולה להיות. עכשיו, זה גם עדיין לא מסביר לנו את התשובה, נכון? אתם לא מתשובה כאן. אבל זה בדיוק, אבל כאן תומה התשובה, מה הכוונה? קודם כל חשוב להבין שזה לא שאברהם, יצחק ויעקב פחות חשובים ממשה, אלא שההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא בהתאם למצב. גם כך גם משה רבנו קיבל נשמה מאוד מיוחדת, כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. זה לא קשור למשה רבנו עצמו, זה לא קשור לאברהם, יצחק ויעקב, זה קשור להנהגה של העולם. כאשר נדרשת הנהגה מסוימת, הקדוש ברוך הוא מופיע בהנהגה הזאת. עכשיו, עד היום הוא אומר, לא הייתה צריכה להיות הנהגה גלויה כמו שאני בא אליך. היום היא דרושה. למה? אומר, עד עכשיו הייתה הנהגה בדרך הטבע.
אומרת,
כל הניסים והדברים שקלו לאברהם, יצחק ויעקב, הם היו בדרך הטבע. אבל עכשיו, דרך הטבע כבר לא עובד. עכשיו, אנחנו נראה ניסים שהם מחוץ לגדר הטבע. ולכן ההנהגה שלי היא ההנהגה גלויה.
שנייה רק רגע, איזה ניסים היה לפני זה בדרך הטבע? איזה ניסים?
כל מה שאתה קורא בספר בראשית.
לא, אתה יודע...
הניצחון של אברהם על המלאכים.
זה לא דרך טבע, אתה יודע, זה דרך הכוחות הגשמיים שלנו והנפשיים שלנו.
אתה יכול, זה דבר שאתה יכול להסביר אותו.
דווקא ביציאת מצרים, דווקא פה יציאת מצרים, אני כן רואה ניצחון דרך הטבע.
איפה?
נפתח הים סוף.
נו, זה טבעי?
מה? אז זה הניצחון דרך הטבע.
לא, אתה לא הבנת. לא. יש דרך הטבע ומחוץ לדרך הטבע. מחוץ לגדר הטבע זה שקדוש ברוך הוא לוקח את הטבע ומשנה אותו.
על זה אני מדבר, זה
מחוץ לגדר הטבע. לא, אבל
זה מחוץ לטבע.
הוא משנה את הטבע.
הבנתי, כן.
עד עכשיו הטבע עבד בצורה שלא הרגילה.
הבנתי מה אתה אומר. חשבתי, בסדר, הבנתי.
עכשיו הניסים הם מים ואש ביחד, כל מיני מים נהפכים לדם. כל הניסים הם ניסים לא נורמליים. לא נורמליים. לא בגדר הנורמה. זאת אומרת, אפילו... קשה מאוד להסביר אותם, או אי אפשר להסביר אותם. זאת אומרת, בצורה...
רק מי שבראת העולם יודע לתת...
כן, יפה. זאת אומרת, למה בעצם צריך את זה? כי הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, בעשר המכות, ולכן הוא מקשה את ליבו של פרעה. הוא מקשה את ליבו של פרעה מכיוון שחייב לעבור עשר מכות, כי עשר מכות נועדו בעצם להעיד על בריאת העולם. כי עד עכשיו, מי ראה את בריאת העולם? אף אחד
לא ראה את זה.
האדם נברא
רק
אחרי שהעולם כבר היה בנוי. זאת אומרת, אף אחד לא ראה את בריאת העולם. ולצערנו הרב, הדורות נחלשו.
אבל גם המצב היה כזה קשה אצל העם היהודי, שכמו שאתה אומר מקודם, הם בכלל לא רצו
להתבוללו.
לא רק שהתבוללו. הם גם לא רצו לקחת יוזמה ולנסות איכשהו לצאת ממצרים, לשתף
כן,
פעולה.
זה לא מעניין.
ואז הקדוש ברוך הוא היה חייב לבוא לראות להם, הנה, תשמעו, אני כבר משתמש בכל הכוחות, שתבינו איפה הכוח שלכם הולך להיות.
תבינו מי שולט, מי נכון, שולט בעולם,
ומי בעולם. ומי איתכם הולך להיות עכשיו נכון? ביציאה.
ולכן בעצם כל הסדרה הזאת של עשרת המכות, היא נועדה בעצם
להראות
מי בורא המכות. יפה, לכן. בגלל שהקדוש ברוך הוא צריך להתגלות בגילויים שיוכיחו חד משמעי שהוא בורא העולם, ולא לעיני בן אדם אחד, אלא לעיני מיליונים. ולכן גם בספר הכוזרי, כשהמלך כוזר שואל את החבר, רבי יהודה הלוי, במה אתה מאמין? הוא אומר לו, אני מאמין ביציאת מצרים. ומלך כוזר צוחק עליו, אומר, תגיד לו, מה זה? כל אחד ששאלתי אותו, אמר לי, אני מאמין בבורא עולם, אתה מאמין ביציאת מצרים? מה אתה, זה האלוקים שלך, הוציא אותך ממצרים? ביג דיל, אנחנו מדברים על בורא עולם שברא אותה. ואז... מתחיל להסביר לו, ומזה מתחיל בעצם ספר הכוזרי, שהוא מסביר לו, תראה, כל הדתות שתשאל, כולם מאמינים ביציאת מצרים. עכשיו, מה קרה ביציאת מצרים? זה שלהגיד לך שאני מאמין בבורא עולם, אז כולם אמרו לך את זה. אז מה? זה מוכיח שהם מאמינים בבורא עולם? אני מביא לך את ההוכחה. יציאת מצרים. כי ביציאת מצרים...
זה פעם השנה שנגלה הקדוש ברוך
הוא. נגלה הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת למיליונים, שכולם ראו שהוא הבורא של העולם, וזה הקדוש ברוך הוא שלנו. ומהרגע הזה בעצם מתחיל הדיון בין מלך כוזר לבין רבי יהודה לוי על הדיון פילוסופי על המהות של העם היהודי והאמונה וכל הדברים האחרים. זאת אומרת שבסיס ויסוד באמונה זה יציאת מצרים. זה הבסיס והיסוד של האמונה. ולכן...
אני רואה את זה בכלל סוג של עלייה עד משה רבנו מבחינת ההתגלות
ומבחינת האמונה.
מבחינת העולם, כן? וממשה רבנו יש ירידה. עד לתקופתנו. אין מעבר לזה. יש מין עלייה כזאת, מאדם וחווה, דרך נוח, דרך אברהם, יצחק ויעקב,
אבל כן היו
משה,
כן
ואז היו פתאום יש מין ישורת, יציאת מצרים, ואחרי יציאת מצרים יש ירידה.
נחדד את זה. מה שקרה זה בעצם, שנברא העולם, כולם כמובן האמינו בבורא עולם. אבל כמו שאמרנו, יצר לב האדם רב ממעורב, וכבר קין התחיל עם הבלגנים, שהוא הביא קורבן,
לא רק זה,
שהוא הביא קורבן להשם בשביל האינטרסים האישיים שלו, והבל שהעתיק ממנו הביא בשביל הקדוש ברוך הוא, ולכן שמע להבל ולא לקין. שם כבר מתחיל הסיפור. עכשיו, מה שקורה במשך הדורות, חלה הידרדרות, אנשים פשוט התרחקו מסיבות כאלה ואחרות מהבורא. ואז נוצרה עבודת אלים, ואז בא אברהם והציב את המצב. אחריו היה יצחק, אחריו יעקב, אחריו 12 השבטים, ואחריו כמובן עברנו דרך קור הברזל של מצרים, כי כל המטרה הייתה, וזה חשוב להבין. השיא הוא לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב, השיא זה בעצם מתן תורה.
משה.
למה השיא זה מתן תורה? כי כל העולם נברא בשביל שעם ישראל יקבל את התורה ויקיים אותה. בשביל זה נברא העולם. זאת אומרת, ברגע שעם ישראל קיבל את התורה, זה הגיע העולם לתכלית שלו מבחינה קיומית. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא יהיה קיום תורה, אין עולם. ולכן הם היו גם חייבים לקבל את התורה. ולכן גם כשהוא שואל באיזה זכות אתה מציל את עם ישראל, אומר לו בזכות זה שהם יבואו לקבל את התורה. זאת אומרת, זה אפילו לא שייך לזכויות של עם ישראל. לא היה להם כל כך הרבה זכויות כמו שאנחנו מגלים לאט לאט. זאת אומרת, אז בזכות מה הם ניצלו? הוא אמר למשה רבנו אז בסנה, אמר בזכות זה שהם צריכים לקבל את התורה, פשוט מאוד. אם לא, אין עולם, נגמר העולם. זהו, הגיע הזמן שהם צריכים לקבל את התורה. זאת אומרת, השיא הוא בעצם המתן תורה. ומאז, לצערנו, הרב היו עליות וירידות, כאשר רק היו גם זמנים טובים, זמנים יפים, אבל בסך הכל
הייתה איזושהי ירידה. מה היה רשום בתורה, שהם קיבלו את התורה, ביחס לתורה שקיימת היום? כמובן שהוסיפו, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים היום, התורה עצמה היא בראשית שמות ויקרא, מדבר ודברים, נכון?
כן.
עכשיו, מתוך זה, איפה אנחנו נמצאים היום בקבלה של, של, של התורה? עברנו את בראשית, בתחילת שמות. מאותו רגע, אנחנו כבר שומעים רק את סיפורי התורה של בני ישראל, אחרי שהם קיבלו את התורה, נכון? מה שהיה כתוב שם. אבל התורה עצמה, היא מהווה עוד כ-60% כבר אחרי שהם קיבלו את התורה. וזה בעצם, היום אנחנו לומדים את התורה הזאת, ואנחנו מיישמים אותה. אמורים ליישם אותה, נכון? אז איזה תורה עצמה הם קיבלו, ביחס לתורה שאנחנו לומדים.
אתה בעצם שואל את השאלה העתיקה, מה קודם למה? התרנגולת או הביצה? אז האמת שבמקרה של התורה, יש כאן משהו שהוא נשגב מהבנתנו, שאי אפשר להבין, וההסבר הוא מאוד פשוט. כמו שאמרנו, התורה תיקח אותה בתור צורה, שכרגע היא מולבשת בתוך האותיות האלה. אתם מבינים מה אני אומר?
כן.
כמו שאמרנו שיש צורה של דבר רוחני מופשט, שהוא מובש בתוך גוף. אז התורה, הצורה שלה, המופשטת, היא מולבשת בתוך האותיות הקדושות האלה. עכשיו, האותיות הקדושות האלה, הם כולם ניתנו מהר סיני.
זאת אומרת שגם כשאני מסתכל על זה, גם התורה שהם קיבלו, היא חזתה את מה שהולך
זה
להיות.
זה לא שחזתה, היא, כאילו,
היא
הכילה בתוכה,
כבר,
את הכל.
את הכל כבר, בדיוק. דברים שכבר, גם אחרי שהם קיבלו
נכון.
את התורה.
עד סוף כל הדורות, בוודאי. התורה היא נצחית. התורה מכילה את הכל. רק מה? לאט לאט אנחנו מגלים עוד רובד, לא עוד רובד. זה כמו ששמעתי פעם דרשה מאוד יפה של ראש ישיבה ב... איך זה נקרא שם? אפשר היום שם? בנצרת עילי. שהוא אמר דבר מאוד יפה. הוא אומר, אנחנו בעצם כותבים את התורה שבעל פה. זה רעיון מאוד מעניין. מה הכוונה? מה זה תורה שבעל פה? זה כבר כמו שאתה אמרת.
זה פרשמיות.
זה דברים שקרו בעצם לאחר התורה שבכתב.
נכון.
אז הוא בא ואמר דבר מעניין, הוא אומר, אנחנו כרגע כותבים את התורה של בעל פה של מחר. מה הכוונה? במעשים שלנו שאנחנו עושים, אנחנו בעצם קובעים כרגע את התורה שבעל פה של הדורות הבאים. בדיוק כמו שעם ישראל יצא ממצרים, זה היום נחשב לתורה שבעל פה, כך מה שאנחנו עושים היום יחשב בעוד כמה שנים לתורה שבעל פה. מה הוא מתכוון? שבעצם התורה שבעל פה נמצאת בתוך השורה שבכתב.
ואנחנו יודעים.
רק הפרשנות שלה, הפרשנות שלה במקנת העולם המעשה, היא בעצם מתבררת לנו במהלך החיים. אבל זה הכל תורה שבעל פה. חשוב להבין את זה. עכשיו, זה הכל תמון בתוך האותיות הקדושות האלה. ברגע שאתה מבין איך את ההבדל בין צורה לחומר, אז הדברים יותר מסתדרים לך. אתה מבין בעצם שיש את הצורה המפשטת של העולם, יש את הצורה הפיזית של העולם. אבל העולם הוא לא... חשוב לומר שאין שום דבר בעולם שהוא פיזי. הכל בנוי על רוחניות.
העולם הוא יותר אבסטרקט.
בדיוק. כמו שאמרנו עם האטום, שבעצם 90% מהאטום, זה ריק. זה כלום. זאת אומרת, זה רק מוכיח את העניין, שהצורה היא בעצם משהו מופשט, בתכלס, שמולבש על ידי חומר. ואנחנו, מה שאנחנו רואים, זה בעצם את הצד החיצוני. כן, אנחנו רואים את החומר. ולכן כשאנחנו חודרים לתורה, אנחנו גלים עוד ועוד, שזה כמו שאמרנו.
זה בעצם כמו שאתה אומר, כאילו, התורה היא הגרעין הבסיס, ומפה לכל יום אנחנו מפתחים ומגלים עוד דברים. זה בדיוק כמו אני יכול להסתכל על כל... גם האטום.
נכון.
האטום זה היה בסיס...
בהתחלה לא ידעו מה זה האטום.
נכון? לאט לאט מדענים באו ופיתחו, והשתמשו בזה גם לצרכים אחרים גם.
נכון.
לפתח דברים ולשפר את החיים שלנו.
כן.
זה בעצם כאילו התורה שבעל פה, לפי מה שאתה אומר, לפי מה שאני מבין, היא גם, אנחנו לומדים דרך התורה האמיתית, ושמנסים לשפר ולייעל את כל החיים שלנו פה בעולם הזה.
אז בואו נתן לכם דוגמה. למשל, על פי הקבלה, כל אות יש לה משמעות. אז למשל, האות של קוף. האות קוף היא בעצם חיבור לתומה. למה? כי היא כמו ה' שהעריכו לה את הרגל למטה. זאת אומרת, מה זה ה'? ה' זה השם של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ה' זה הקדושה, שהורידו, ואז היא מתחברת, הרגל מתארכת, ואז אתה פוגע בעצם בטומאה, בגשמיות. אותו דבר, הלמד בדיוק הפוך. הלמד עולה למעלה. את כל הדברים האלה בעצם, כל אות ואות יש לה משמעויות. עכשיו, חכמי הקבלה יכלו לקחת אותיות, לצרף אותן וליצור חיים. כי ככה נברא העולם, ועשרה מאמרות נברא העולם. ולכן גם דרך אגב, 10 מכות. ועשרת הדיברות. 10 זה מספר מאוד חזק ביד. מניין זה 10. כי החיבור, זה החיבור שיוצר את הכלל. זה החיבור שיוצר את הכלל. כי הרי כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות 6 מכות. מה זה 10 מכות?
לפחות מכה אחת ולהעיף את כולם. זה לא עובדה של מכה אחת.
נכון.
במכה האחרונה הוא התייחס בצורה מלאה.
כי ברור לנו שהמטרה כאן היא מעבר למכות, ובעצם המכה היחידה שהוציאה את עם ישראל ממצרים, אמרנו כבר כל פעם לא פעמיים, זה מכת בכורות. כל השאר זה בעצם היה סדרת חינוך.
כן, אבל תשים לב שגם הקדוש ברוך הוא עשה את המכה הזאת על תרם, המכות שבעצם, גם באורן נתן את המכות האלה לעם ישראל, שכל בכור יוולד, ימית אותו. המיילדות, הרי זה מה שהוא ביקש, נכון? אז הוא השתמש בזה גם.
לא כל זכר.
כל זכר, סליחה, זה בסדר. בן ובן, השתמש באותו...
כן, אבל מכת בכורות, זה בעצם המכה שהוציאה את עם ישראל מצרים.
נכון.
כל שאר המכות, היה להם מטרה. בעזרת השם, אנחנו בשבוע הבא, אנחנו נעבור קצת על המכות, אנחנו נראה את התהליך, גם את ההשתלשלות של העניינים, ומה כל סדרה של מכות בעצם למדת אותנו. וזה בעצם הלימוד הגדול. יש כאן המון המון דברים, אבל בואו נסיים בדבר, עוד נקודה אחת פשוטה. בא משה רבינו, בא לעם ישראל, באתי לגאול אתכם. אז אמרנו, בהתחלה יופי, אחר כך, ולא שמעו על משה מקוצר רוח ועבודה קשה. מה קרה בעצם בינתיים? יש כאן כמה הסברים, אבל בינתיים בעצם העבודה הייתה עוד יותר קשה, ובזמן שבן אדם, הרי כמו שאמרנו, כשאני עסוק בצרכים הקיומיים שלי, וזה עוד נקודה שחשוב להבין, דיברנו על זה גם בעבר, הנפש הבהמית יש לה תפקיד חשוב ביותר ומכריע בחיבור של האדם עם הנשמה. למה? כי האדם הוא גשמי. האדם הוא גשמי, בשר ודם. עכשיו, אם הוא היה מחובר תכף לנשמה, לשכל, הוא לא היה אוכל, הוא לא היה שותה, הוא היה נגמר, הגוף היה נגמר. החיבור לא היה חיבור. לכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? בנשמה הוא יצר רובד שרוצה לחיות. רובד שרוצה את האבות. הרובד הבהמי. רובד שרוצה לאכול ולשתות ולצחוק וכל הדברים הגשמיים. זה הרובד של הנפש הבהמי. עכשיו, היות ויצר הקיום נמצא בתוך הנשמה, החיבור הזה לגוף, אז הוויסות לפי מה הוא עובד? לפי הכורח של המציאות. זאת אומרת, אם אני נמצא במציאות של סטלבט, זאת אומרת, מה זה סטלבט? זמני בידי, אז אני יכול להתרחב, הנשמה תפעל יופי, השכל, אני אבוא ואני יחדש חידושי תורה ואני אעשה דברים יפים ונפלאים. אבל אם פתאום המצב הגשמי שלי יש עליו איום קיומי.
שתי מיטות שיזוף, אפור בעיר.
מיד הנשמה נכנסת להגנה, לפעולה של תמיכה בגוף. זאת אומרת, פתאום הנפש הבהמית מקבלת את המקסימום, והנשמה נזרקת הצידה. למה? כי הנשמה בגדול צריכה עכשיו לדאוג למה? לגוף. עכשיו, ברגע שהכביד את העבודה על בני ישראל, מה קרה? למי היה זמן לשמוע עד סיפורים על גאולה? הם עסוקים עכשיו שיהיה להם משהו לאכול בערב. אתם מבינים מה שאנחנו אומרים? ולכן... בדיוק. וזה היה הקוצר רוח. הקוצר רוח שפתאום הם התחברו לנפש הבהמית שלהם בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. פרעה לא היה טיפש. מישהו חושב רגע שהוא היה טיפש. ואז הם לא היו מסוגלים אפילו להקשיב. וזה מה שקרה בעצם. עכשיו, לכן, הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום צריך להוציא אותם, כמו שאמרנו, ממצרים, כאשר קודם כל צריך להוציא מהם את הגשמיות. צריך לחבר אותם לרוחניות חזרה. ולכן הוא נתן את המכות שהוא נתן, להראות שבסופו של דבר, מי שברא את העולם זה הקדוש ברוך הוא, הוא עשה את הכל, הוא עשה, עושה ויעשה. ואז בעצם...
כשהיו המכות הם לא עבדו.
נכון.
הם נחו.
נכון. זה כדרך אגב, זה ארבע לשונות גאולה כבר מופיעים כאן. והנקודה המרכזית שבא ואומר, אומר להם גם... אומר להם ככה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. והוא ממשיך עוד פעם הפעמים, אומר אני השם. מה הקטע? אומר, אם הם חושבים לרגע שהם יכולים להמשיך לעבוד עבודת אלילים ולצאת ממצרים, יש מטרה ליציאת מצרים, אני השם. הם צריכים לקבל את המלכות שלי. וזה בעצם הבעיה שלך. אתה צריך לבוא ולהחדיר לעם שנמצא מאות שנים בעבדות ובעבודת אלילים, אתה צריך להחזיר להם את האמונה באל האחד היחיד והמיוחד, ולעשות את זה בצורה כזאת שהם ירצו לצאת ממצרים. כי, כמו שאנחנו יודעים ונראה, 50 יצאו. רק 20% יצאו. זאת אומרת, עם כל הניסים והנפלאות האלה. מה שמביא אותנו כאן עוד פעם...
לא, אבל זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה באמת את התאורים שיצאו. לא את המתבוללים ולא את מה...
הקדוש ברוך הוא רצה שכולם
יצאו. לא, בסדר, אז למה הוא לא דאג לזה שזה יקרה? הוא היה יכול לדאוג את המתכוח של יוסף.
אבל עוד פעם, בשביל זה הם היו צריכים...
יוסף שלט על מצרים.
הרי... למה יוסף הוא יושב יחידי? כי יוסף עבר מסלול חיים שחישל אותו להגיע לדרגה הזאת. למה אנחנו עברנו? השאלה שלך צריכה להיות יותר קשה. למה בכלל עברנו את השעבוד הזה במצרים?
נכון.
זו השאלה.
נכון. כי בשביל, כי כל דבר כדי, אתה צריך ללמד לקח ולהראות.
תשובה מאוד פשוטה.
שום דבר לא הולך כאן בחיים.
רוצה, לא, התשובה היא עוד יותר פשוטה. שאתה רוצה להיות חייל ביחידה מובחרת.
קשה באימונים. קל בקרב.
זהו, זהו. אם אני רוצה להיות חייל של הקומנדו של הקדוש ברוך הוא, אז אני צריך לעבור מסלול מאוד קשה.
וזה מסלול קשה. נכון. כי בכל נקודת זמן, אתה היית יכול לחסוך את כל מה שעברת. נכון. כי הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהוא בורא עולם, הוא שולט בהכל, והוא עושה...
אבל מה הוא רצה ליצור? הוא רצה ליצור עם.
הוא רצה ליצור תהליך.
הוא רצה ליצור עם והוא הצליח.
נכון.
חבר'ה, אין עם בעולם. בעולם שעבר את מה שעם ישראל עבר, נכון. ועדיין קיים. אין חיה ככה.
זה גם בתקופתנו, מה זה השואה?
מה אני אומר?
מה זה השואה? זה תקופתנו גם, זה לא 2,000-3,000 שנה אחורה.
אז מאיפה זה בא? מיציאת מצרים.
אנחנו דיברנו על זה שההגבלה של יציאת מצרים והשואה, ההקדמה שלה וגם אחר כך
יוצא דבר. אז אם הגענו עכשיו למסקנה הזאת, אז אנחנו יכולים לסכם את השיעור שלנו. שבעצם יציאת מצרים, אנחנו נלמד עליה, מלמדת אותנו קודם כל על החיבור של ה... נשמה עם כל החלקים והרבדים שלה, כאשר הכיוון הוא לצאת ממצרים, לצאת מהטומאה או להוציא את הטומאה מאיתנו ולהתחבר לקדושה, עם כל וכל הקשיים שאנחנו עוברים לפעמים בחיים הם בעצם דרך לחשל אותנו ולהביא אותנו. ולכן האמונה שלנו כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה ביציאת מצרים צריכה רק להתגבר. אומר הרש"ר הירש, אומר דבר מאוד עניין באחד מפרקי התהילים, אומר דורות קודמים היה להם הרבה יותר קשה ללמוד את הלקחים האלה. למה? כי בוא נגיד, בזמנו של דוד המלך, הוא מולך, הוא שולט, שלמה המלך, בית מקדש, וואו, איזה אופוריה, איזה דברים, ואז פתאום הכל מתמוטט. מה, הם חשבו שזה הסוף. במיוחד שהם ראו מול העיניים שלהם, ממלכות שלמות שנעלמו מעל פני תבל. מה חשבו לעצמם, הדורות הראשונים האלה?
גם אנחנו.
גם אנחנו נגמרנו. אבל אנחנו זכינו. שאנחנו יכולים להסתכל אחורה בהיסטוריה, ויש לנו פור על כל הדורות הקודמים, כי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שמר עליהם. בניסי ניסים. וזה הכוח שלנו, וזה הלימוד הגדול שלנו מציאת מצרים. וכמו שאמר למשה רבינו, אומר משמי, אומר אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? אהיה איתם בצרה זאת, כמו שאהיה איתם בצרות אחרות. אז אמר משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר, לא משנה, לא להיכנס לדיון הזה עוד פעם, שבעצם תגיד רק אהיה שלכם. למה? כי אם אתה תגיד להם, תשמעו חבר'ה, הקדוש ברוך הוא יציל אתכם עכשיו, וכך גם יציל אתכם אחר כך. אז מה יגיד לך, רגע, אתה יודע מה? המויכל טויבס, עזוב אותי כאן, תציל אותי לגמרי, ואל תציל אותי בשביל שתכניס לי עוד פעם לצרות. אז אומר, לא, תגיד להם אני מציל אתכם, אבל שתדע, אתה משה, ושאנחנו שקוראים, שתהיה לצערנו הרב גלות אחרת, אבל גם מתוכה הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו בעזרת השם, במהרה בימינו אמן.